והזכרתי ואמרתי שזה נושא גדול ושלם, שיש בו הרבה מקורות במהר"ל, ואנחנו לא הולכים ללמוד את כל סוגיה, כי זה רק סוגריים בתוך הפרק, אבל כיוון שמה שנאמר בפרק זה בעצם שעל ההבדלה בין מדרגת ישראל לאומות העולם, על המקום בעצם של ההכנה, שהקדוש ברוך הוא פנה לאומות העולם, והם לא קיבלו את זה רק כי להם הכנה לזה, כי בעצם מה שייכים למדרגת השבע, מדרגת הטבע, אותה מדרגה שהיא בעצם מדרגה שיש בה מצוות, יש בה פעולות אלוהיות, זה לא כמו בעל חיים שלנו פעולות אלוהיות, יש אדם, יש לו צלם אלוהים, אבל זה לא המדרגה של ישראל שהיא מעל זה שנבדלת וצריכה את רגע המצוות, והמראה להרחיב שמה והסביר את ההבדל שבין ישראל לאומות העולם. והעלתה השאלה, אם כן, המהר"ל שאל בעצמו, אז מה היחס לגר? מה קורה עם הגר? הגר, אז איך הוא מצטרף לעם ישראל? אם נוכל, יש הבדל של הכנה, סגולה, אז איך הגר יכול להצטרף לעם ישראל? הוא אמר משפט קצר, זה שהוא מצטרף, אז הלשון שלו הייתה בסוף הפרק, נאמר בלשונו המדויקת, הלשון שלו הייתה, אין זה קשה קל, כי מאחר שבא להתגר, הנה יש לו תכונה ישראלית. וכאשר נתגר, נעשה תפל לאומה ישראלית, וראו כמוה, ועם כל זה, אמרו חז"ל, קשים גרים לישראל כמו ספחת. אז מה בדיוק היחס? זאת אומרת, אז אם לא היה לו הכנה, אז איך הוא יצטרף? אם הוא יצטרף, יש לו הכנה, אז למה הוא קשה כספחת? מה זה אומר קשה כספחת? אז הדבר הזה, לתת לו, תמיד צריך לראות את הדברים במכלול שלהם, אז את המקורות, כמה מקורות שפותחים לכיוון השני. אז מה שראינו ביום חמישי, ואני אומר את זה ממש בכותרת, היה את המקור הראשון, שבעצם המהר"ל אומר בחידושי אגדות, ובכלל צריך לפני כן להקדים, מה זה השם? מציע את התורה לאומות העולם, כלומר, ומסרבים. אם מראש אין להם הכנה לזה, אז למה הוא מציע להם? הרי הוא לא יציע את זה לבעלי חיים, כי מראש אין צד שמקבלו אותה. והמהר"ל אומר שבאמת מצד נותן התורה, התורה שייכת לכל העולם. מצד המקבלים מוכנים רק ישראל לקבלה. כלומר, באמת מצד הנותן התורה היא מעל מקום, מעל זמן, מעל אדם, היא ניתנה במדבר שהוא הפקר לכל, לא בזמן מסוים ל-50 ליציאת מצרים, וניתנה לכל העולם. מצד המקבל יש הכנה לעם ישראל לקבלה. כלומר, יש צד ממלא שהתורה פונה לכל המציאות כולה, לתיקון כל העולם, כי היא בעצם מצד הקדוש ברוך הוא אין הגבלות. ומצד שני, הקדוש ברוך הוא ברא את עם ישראל כמקבלים של התורה. הדבר הזה עצמו יוצר איזושהי מציאות של ממשק בין המיוחדות של עם ישראל לקבל את התורה, אחד עם זה עם שייכות מסוימת של כל הגויים לתורה, מסוימת. אז, ולכן גם אפשר להבין פה את התחלת הפתח של גר שבא להתגייר. אבל מתוך זה עכשיו בואו נעסוק במקורות שלא ראינו עדיין, וזה במשנה באבות, תראו בדף שלפניכם. בן בגבג, זה סוף מסכת אבות, כלומר, פרק ו' של מסכת אבות, זה בעצם ברייתא. ברייתא של נוספת על מעלת התורה. אבל בעצם פרקי אבות ביסודם זה 5 פרקים. ובעצם סוף הפרק החמישי זה 2 משנות אלה. כלומר, זה החתימה של פרקי אבות. מה כתוב שם? בן בגבג אומר, הפוך בה, והפוך בה דקולה בה, בתורה. ובא תחזה ובלה ובא וסיב ובלה בא, כלומר הכל תחזור ותלמד ותעיין בה ותעזוב ממנה ומנה לא תזוע שאין לך מידה טובה ממנה, כן? זה המשנה האחרונה ושיחה לפני כן, והשיחה המשנה הבאה אחרי זה בן ה אומר לפונקציה רעה אגרה, וזה סוף מסכת אבות, כותב המהר"ל שם, זה המשנה נשלמה מסכת אבות, ועל זה יש את המהר"ל בדרך חיים. אולי ישאל האדם שאין סברה שיהיה תרגום כנגד, זה כבר באמצע הקטע, יש לו קטע שם מאוד מאוד ארוך, הוא מדבר פה למה שתי המשנות האחרונות באבות מדברות בלשון ארמית. ומה זה בן בגבג ומה זה בן ההה? מי זה התנאים האלה? איפה מצאינו? מי זה בן בגבג ומי זה בן ההה? מי זה בדיוק, כן? מי זה? ולמה זה בלשון תרגום? ואז הוא נכנס למעלת התרגום ואומר, אולי ישאל האדם שאין סברה שהתרגום כנגד עולם העליון, הוא מביא בחינה שהתרגום הוא מעל לשון הקודש, יש בחינה כזאת. והרי הוא לא נחשב לשון. הלא דבר זה אינו קשה, כי זה הגורם, כי העולם הזה נברא בלשון הקודש, לכך לשון הקודש מורה לעולם הזה. אולי התרגום אינו לעולם הזה. ולפיכך הוא בלשון תרגום שלא שייך לעולם הזה. מפני זה עצמו אין המלאכים מבינים לשון הרמי, שהלשון הזה מכלל סדר העולם הזה. ודברים אלו גדולים וברורים מאוד. ומפני כי רק בפרק הזה סדר, מפני כי בפרק הזה סדר העולם זה אחר זה. כמו שאמרנו, יש לו מהלך שם על כל פרק חמישי, איך הוא סדר העולם, אז יש לו מהלך מדהים על כל פרק חמישי, למה הדברים מתחילים שם מ10 דברים, ו7 דברים, ו4 דברים, מה שמסביר את כל המהות של המספרים ואת מבנה הפרק, אבל לא ניכנס כרגע. סדר באחרונה, מדרגת התורה, לומר שהיא מעולם העליון ולכן כולה בה. וכן השכר שיש בתורה מגיע עד העולם העליון. ולפיכך אלו שני המאמרים לשון תרגום, כי בקיצור תרגום שייך לעולם העליון, בלי כרגע להיכנס ולהסביר לה. ומכל שכן לפי פירוש הרשב"א ששמע מדודו הרב רבי יצחק הריבה, רבי יצחק בר אשר, ז"ל, מה שאמר בן בגבג במספר 5 והוא מספר של ה', ורצה לומר בן אברהם ושרה שנתווסה להם אות ה', ובן גרים היה, וכן בנהה, בן גרים היה, ולכך נקרא שמו בנהה. כלומר, בעצם זה לא שם אמיתי שמישהו אלא בג, זה חמישה, בן בג בג, הוא בן מדרגת האות ה, וגם בנהה, שני בני מדרגת האות ה, והוא מביא את זה מראשונים. כן? שבעצם יש פה איזו נקודה, שבעצם זה רק בא להגיד, זה בין שתי המשניות האחרונות במסכת אבות, שעוסקים במעלת התורה, אומרים אותה שני גרים. טוב, עכשיו בוא נראה מה העניין. עכשיו הוא אומר ככה, ובפני זה המאמר הוא בלשון הרמי, שהוא לשון גרים ולא לשון הקודש. למה זה לשון הרמי? כי אומרים את זה גרים.
שפתם.
כן? ויש לך לדעת כי ראו שיקרה בן הגר, בן ההה, כי היש בו כוח הגירות, כי אין לו תוכן יותר מן ההי. והוא שמר ביברם, בהי ברם. כלומר, השקוש ברוך הוא ברת העולם בהי. רוצה לומר בעוד שהוא עוד נשימה בלבד, מה שאין כאן משאר אותיות. זה עוד של נשימה. ההה היא רק נשימה, אין בה משהו מעבר. כן? היוד אפילו, שהיא יוד מאוד רוחנית, יא. כן? אבל ההה זה רק נשימה. והגר הוא בא לקבל עליו גירות וכוח קדושה שהוא כוח כישראל, שיש להם כוח חוני ביותר מכל האומות. כך נתווסף עליו ההיא, על הגר. וכן כאשר קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם אברהם, אז נתווסף על אברהם ועל שרה כוח קדוש רוחני. נתווסף בשמם ההיא, כן, אברהם ושרה. וכל אחד ואחד, הפירוש זה מבואר לחכמים ובנים, וכך ראו שיקרא בן גרים, בן בגבג וכן בן ההה. כן? זאת אומרת שהגר נקרא בן בגבג או בן ההה, הוא בעצם בן מדרגת האות ה, כי יש בו כוח רוחני עליון. אבל הפירוש הראשון הוא הנכון והברור, כבדי לכך שנאמרים האחרונים בלשון ארמי, כי השון מורה על המדרגה העליונה של התורה, כלומר פירוש ראשון מצד מדרגת התרגום שעולה על מדרגה שמעל העולם הזה, פירוש שני מצד זה שייך ליסוד של הגרים. הלאה. וביארנו דבר זה בכמה מקומות וזה אומרם. טוב, עכשיו הוא נכנס פה לשוב התרגום, אז אני קופץ, כי הנושא שלנו זה לא התרגום אלא הגרים, ואני קופץ הקט סבא. ומזה אתה מצבו גם כן ראוי שהמאמר הזה לבן גרים. כי מדרגת התורה באמת, שימו למשפט, כי מדרגת התורה באמת היא כוח הגרים ביותר. כלומר, למה דווקא הגרים אומרים את המאמרים על התורה? כי מדרגת התורה ביותר היא כוח הגרים. רגע, שנייה, לפני כן אני חוזר אחורה. בעצם, איך הגר יכול לקבל תורה? אז יש לו תכונה ישראלית, אבל עדיין הוא ספחת על ישראל, כתוב בפרק א' בתפארת. ומה כתוב, מה אומר המהר"ל באבות במשנה האחרונה בפרק ה'? הוא אומר, שמע, כי מדרגת התורה באמת היא כוח הגרים ביותר. וואו, מה זה אומר? הלאה. כן?
אולי קשים כספחת כמו, אולי קצת כמו במובן של יונה שהוא אומר, האנשים יחזרו בתשובה, אז אנחנו נראה גרוע.
ככה מסביר רבי אברהם הגר בתוספות בפרק רביעי בקידושין, שלמה קשים בישראל כספחת, אומר רבי אברהם הגר, כי הם כל כך מדקדקים במצוות, יותר מה שהם, ושם זה הכי אפקטיבי, אז הוא מביא כתרוג על עם ישראל, כן? רואים איך בן מנשה עם ארבעה ילדים עמל בתורה כמעט בלי מלגה רק כדי לקנות תורה ולהבין משניות או גמרא ברמה הכי בסיסית. אז רואים לבחור ישראלי שיגיע לשיעור א' ב', אתה שיודע לקרוא גמרא ואתה שאין לך שום תרדות כלכליות, אתה לא מתמסר עכשיו 10 שנים ללמוד תורה. אז זה בחינה כזאת של הגרים שכאילו מכיתו. אבל המהר"ל אומר כמורי, רי אמר שם בסוף התוספות, לפני רי, הזכרנו את הרמב״ם. הרמב״ם אומר שקשים גרים כניסה לספחת, זה לא כל הגרים, זה הגרים הלא אמיתיים. גרי צדק ודאי שהם עושה פחד. אבל רי אומר לא. רי אומר, אפילו הגרי צדק, סוף כל סוף, אין להם אשרת שכינה כמו לעם ישראל. ואז ממילא לוקח זמן עיכול עד שהם מצטרפים לעם ישראל. כלומר, עד שבסוף הם חתונה עם יהודיה, בסוף ילדים כבר יהודים לגמרי. אבל כאילו שזה בצד שזה כאילו כרגע תפל לכוח הנבואה. אז זה מצד אחד אומר, אמר בעצם לגרים להתפלים לעם ישראל. אין להם את אותו כוח, כמו רי בעצם. מצד שני פה אומר המהר"ל, שבאמת מדרגת התורה היא באמת כוח הגרים ביותר.
הרב, חייב לומר שהמשפט הזה הוא שלילי?
מה?
חייב לומר שהמשפט קשים גרים לספר הזה הוא שלילי?
שוב, רבי אברהם הגר פירש לא, שזה בקיטרוג על עם ישראל, כי הם צדיקים כל כך.
לא, אבל אפשר...
הנה, רבי אברהם הגר אמר אחרת. אבל המהר"ל מסביר כמורי, המהר"ל אומר כמורי על פניו. עכשיו, אבל פתאום אומר המהר"ל במקום אחר, שבעצם בדרך חיים, שמדרגת התורה יקרה מדרגת הגרים. אז פתאום הגר פה, הוא יקרה מדרגת התורה יותר מישראל. לא מובן, נכון? בואו נתקדם. וביארנו זה בספר גבורות השם אצל יתרום השמוע שמה, מתן תורה שמה, ובל התגר. שזה אגב דבר מדהים. איך נקראת הפרשה בתורה של קבלת תורה של מתן תורה? איך נקראת פרשת? יתרו. יתרו. זה פלא. זה פלא. פרשת יתרו. הלאה. כי כל כך מדרגות התורה העליונה כוללת הכל, עד שהכל משותפים בה. כי כוללת הכל אף האומות. שלכך ניתנה התורה במדבר, מקום מפקר, עד שאפילו האומות שייכים אל התורה. הרגע אמרת לנו שהאומות אין להם שום הכנה לקבל את התורה, ועכשיו אתה אומר לנו שהאומות שייכים לתורה. קודם כל, לפני איך הדברים מסתדרים. ידידיה, שלום. אז הנה, ספר וסייף. אז מה, הדבר הזה, קודם כל, לדעת בלימוד בכלל, לא רק במהר"ל, תמיד צריך לראות את מכלול המקורות. אחרי אתה לוקח מקור אחד, אתה מקבל תמונה, אבל זה רק פאזל, רכיב אחד בפאזל. התמונה רחבה יותר. יש לך פה מקור אחר במהר"ל, שאומר לך הפוך. התורה שייכת לכל האומות במובן מסוים, והגרים הם עיקר מדרגת התורה. איך זה מסתדר? נכון? אוקיי? איזה תנאים הם בני גרים? רבי עקיבא, רבי מאיר, שמעיה, הוא היה עצמו גר, שמעיה ואבטליון, היו גרים, בני גרים, כלומר, הרבה מהתורה שבה קשור לזה, כן? אז איך זה מסתדר? אז הוא אומר ככה, וכל זה מפני אני בשורה האחרונה בתורה ימני, כי מפני מדרגת ומעלת התורה העליונה, שהיא על הכל והיא אל הכל. היא על הכל והיא אל הכל. היא פונה לכל מציאות, כי התורה היא בשום גדר. פשיטות, לכן משה זכה אליה, הוא היה ענב מכל אדם אשר על פני האדמה. אם היו רוצים אומות לקבל התורה, רק הם לא רצו בתורה. רגע, מה זה הם לא רצו בתורה? אבל אמרת לנו שאין להם הכנה לזה. בוא נמשיך. אבל מצד נותן התורה, ישכת אל הכל כמו שהתבר שם. נכון, להם אין הכנה לתורה מסוימת, אבל יש צד שכן, יש להם הכנה חלקית, כי אחרי שוב זה לא בעלי חיים, אחרי השם לא נותן להם את התורה. אבל השם נותן לכולם, השם מסיני במזרח מסיר לעמו, פי אמר פרן ותם עבוד קודש, ממנו יש דת לעמו, אף חובב עמים כל קדושיו ידיך וכולי. השם נותן מצד מחת התורה לכולם, מצד שני רק יש להם את הקבלה המלאה אליה, הלאה. ומזה תראה כי הגירות בפרט מורה על מעלת התורה העליונה, ודבר זה ידוע בחוכמה. ולפיכך, כאשר בא לספר מדרגת התורה העליונה, מאמר בלשון הרמי בגרים. כשרוצים לדבר על המעלה העליונה של התורה, שהפוך בה והפוך בה וכולה בה, ולפום צער האגרה, זה צריך גרים. כדי להודיע את המדרגה הגבוהה הזאת של התורה, צריכים מדרגת הגר. ולכן זה בלשון הרמי כגרים, לגרים. כי מצד מדרגות התורה העליונה, יש כוח לגרים להתגייר ולקבל התורה. ואם לא הייתה מעלת התורה כל כך, לא יכולים גרים להתגייר. כלומר, לולא התורה, במעלתה העליונה, לגרים לא כוח להתגייר. כלומר, אין להם כוח להצטרף לעם ישראל מצד עצמם, כי הם לא עם ישראל. מצד מה הם מצטרפים לעם ישראל? מכוח התורה העליונה. תכף נבין לזומר. וזה אומר מה שמוע שמה, מתן תורה שמה. כמו שובר של מקומו. ולפיכך ראו שיהיו גרים בפרט, מורים על מעלת התורה, וזהו שהיו אל שני המאמרים האחרונים לגרים, דווקא הדברים הברורים ויש מבין אותם. עכשיו אני אנסה להסביר את הדבר הזה בנקודה העמוקה שלו. לפני שאני אסביר את זה לעומק, לפי הבנתי הדלה, בואו נראה עוד מקור אחד מגבורות פרק ט', אליו, הזכיר אותו המהר"ל בפני אליו. כאשר, ומיד אני חוזר ומסביר. כאשר תבין דברי חז"ל, תמצא שכנגד אלו ג' דברים, בעונש נאמר כי גר יהיה זרעך, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. זה כבר דיברנו בפעם על שלושת יסודות החירות. עכשיו פה הזכיר ג' דברים בפסוק, גירות, עבודה ועינוי. ואם יש לך לב להבין, תדע כל דבר ודבר מזה, ואי אפשר שלא ירמוז לך מעט מעט. כי הגירות בעצמו מפני שבגם בתלמידי חכמים. ומידת תלמידי חכמים ומידת הגרים אחד. אתה רוצה לדעת מה זה גדר תלמיד חכם, אתה צריך להבין מה זה גדר גר. כלומר, גר ותלמיד חכם זה אותו יסוד. זה פלא. כן? שנאמר מפני שיבה תקום, והדרת פני זקן, וכי יגור איתך גר. התורה מסמיכה את זה, תלמיד חכם וגר. וכן כאילו חז"ל, בברכה אחת על זקני עמך בישראל, ועל פתת סופרם ועל גרי הצדק, כן? נכון? על הצדיקים ועל החסדים, ועל זקני שרית עמך בית ישראל, ועל פתת בית סופרם ועל גרי הצדק ועל הם. כלומר, חתים את החכמים, כלומר צדיקי עם ישראל, גרים ועלינו. למה דווקא הגר תמיד נמצא עם תלמיד חכם? אומר המהר"ל, והדברים דברים לחכמים כי השכל הוא גר בעולם הגשמי. הוא גר, כן? הוא גר בעולם הגשמי, מפני שחטא במידת חכמים נגזר זרעו גרות. הגר, עכשיו נביא דבר מדהים. עכשיו תראו איך הדברים מתחברים. בעצם מה היסוד בין גר לבין חכם? למה השכל הוא גר? למה השכל נחשב גר? כי האדם חי בעולם הטבע. אז החושים שלנו הם טבעיים לנו. הרגש שלנו טבעי לנו. גם הדמיון שלנו של חובר לחושים, יחד עם זה הוא מטפס לעולמות רוחניים, אבל הוא עדיין מחובר לעולם הגשמי, אנחנו גם יכולים ליפול בעבודה זרה. אבל השכל הוא מעל העולם הזה. השכל הוא בפני עצמו, הוא אמיתי. והשכל למעשה, לכן גם מאוד קשה להיות שכלי בעולם הזה, כי יש המון דברים שמושכים אותך כל הזמן, לדברים הרבה יותר נמוכים, טבעיים. לכן אדם יכול לזכור משהו, חוויה שהוא חווה 30 שנה קדימה, ואדם יכול לשכוח את המשוואה שהוא למד 5 דקות אחרי. אלא אם כן באמת הבין אותה עד הסוף, עד הסוף, עד הסוף בקניין גמור. אם הוא לא הבין אותה בעיון עד הסוף, כן, אני אתן בכוונה דוגמה מעולם החול לפני קודש. אדם לומד מתמטיקה, ובקיצור, הוא לא הבין עד הסוף את הלוגיקה של מה שלמדו שם. ועכשיו הוא הבין קצת, משהו, כל פעם הוא נופל בחלק מהמשתנים, כי כל פעם הוא לא הבין עד הסוף את היסוד. אז הוא כל פעם שוכח את זה מחדש. אבל אם אדם מבין עד הסוף את העיקרון, אז זה ילך איתו כל הזמן, כי הוא יודע איך לפתור את זה. והלכון הוא בקודש, כן? וככל שבעצם אדם נמצא בעולם, בטבע, אז הטבע הוא לא שכלי, הטבע הוא הפוך, דברים לכן היסוד השכלי הוא גר. השכל הוא גר בתוך, בתוך, בתוך האדם. הוא מדרגה לא טבעית. הוא דורש איזושהי התאמצות עליונה כדי לאחוז בו. לכן תלמיד חכם הוא בחינה של גר. כן? יש פה איזו בחינה מסוימת שבעצם, ולכן באיזשהו מקום, כאשר פגמו ביחס לחכמים, אז יש ממילא בחינה של גלות, של סכנה, של אין את ההבנה של המקום הזה. כן? זה בסוגריים, אחת הטענות החרדיות, של אם אתם פוגמים בתורה ולא מבינים את היסוד של מה המקום של תלמידי חכמים, חס ושלום, אתם נופלים למדרגת הטבע, הכל יכול להיות בחינה של גירות, של חשום של גלות. טוב, התשובה שלנו היא שזה לא פשוט, כי יש מצווה להתגייס, וזה מצווה דאורייתא, כמו שלניח תפילין, כמו ש... אז זה מצווה, אני לא צריך לשם שמיים, אבל הטענה שאתם כלפי מי שלא בא מהמקום הזה, היא טענה שאם אתם, לא, אם אתם באים מקום שלא צריך תלמידי חכמים, אז אתם לא מבינים שאתם מפעילים את כל המסע למקום הלא מתחילים. בסדר? אוקיי, זה רק בסוף. אז עכשיו נתקדם קדימה. עכשיו בעצם מה יוצא כאן? זה כאן דבר בעצם מדהים. היסוד הוא שבעצם באמת מצד ישראל, שזה מדרגת נשמות ישראל, מדרגת כלל ישראל, מדרגת בעצם הקדושה של עם ישראל, מההיבט הזה הגר, הפוך, אין לו הכנה. אין לו הכנה לבוא כמו שאומרי, כמו שאומר המהר"ל. מההיבט הזה נאמר, קשים גרים לישראל כספחת, לא כשיטת הרמב"ם, לא כשיטת רבי אברהם הגר, כשיטת ריב והמהר"ל. אנחנו לא לומדים עכשיו דעת המהר"ל, לא את שאר הדעות בסוגיה, בסדר? אבל דווקא לכן שהגר אין לו את ההכנה הישראלית כדי לזכות לתורה, מה הוא צריך לעשות? מה? להתאמץ התאמצות עצומה של לעשות לך לך, וארצך ומולדתך מבית אביך. ובעצם לשבור את כל הפסלים שהוא מכיר. ולהידבק בנקודה שאפילו שכביכול אני לא חלק מזה, אני מגיע למקום שהוא פשוט מכל פשוט, שוודאי שלא, ודאי, הקדוש ברוך הוא, למה אברהם הוא אביהם של גרים? כי אברהם שבר את כל הפסלים ומצא את הנקודה של הפשיטות של הפשיטות שבה הקדוש ברוך הוא שייך לכל, לכן אברהם רואה טוב בכל מקום. לכן אברהם הוא אביהם של גרים, כי הוא מגלה את האלוקות בכל מקום. ואז במילה מהמדרגה הזאת, לכן הגר הוא בן אברהם אבינו. ובין אברהם אבינו, כאילו מתרחף למדרגה הזאת של, של מי שמגלה את הקדוש ברוך הוא, בלי שעכשיו רגע עוד יש את עם ישראל להידבק בו, כי עוד אין עם ישראל בעולם. ואז הדבר הזה בעצם, היסוד הזה של הגירות, הוא בעצם נקודה שמתחברת דרך ההדבקות העמוקה בתורה. בעצם דווקא המכשולים שיש לגר להצטרף לעם ישראל, מחשלים אותו לבוא ולהגיע אל בעצם הנקודה הפנימית יותר של התורה. עכשיו הדברים גם מתחברים. לפי הרמב״ם, הספחת זה הגרים הלא אמיתי. ושזה, שוב, כי בסוף הם כאילו לא עברו את ההתחשלות, נכון. לפי רי, יש בצד שבכל מקרה יש צד של חיסרון, כי אין פה את אותה השראת שכינה. אבל נכון, אין לו את השראת שכינה של ישראל, אבל הוא מטפס מצד, יש לו את השראת השכינה של התורה. הוא בעצם מגיע למקום העמוק של החיבור לתורה. וכשהוא מגיע בעצם למקום העמוק של החיבור של התורה, אז הוא דבק לפעמים במקום הכי עמוק של עמך מי אלוקייך אלוקייך. כשהוא מתחבר לעם ישראל, אי אפשר להתחבר לתורה בלי עם ישראל. כן, הרב קוק אומר באחד המקומות, שגר שלא מתחבר דרך עם ישראל, הוא גר אמת, הוא לא גר צדק. זה עניין עמוק, אבל פעם אחרי נסביר אותו. בכל מקרה, אז בעצם, אבל הגר יש לו אחיזה בתורה. ועכשיו יצא דבר מדהים, שבאמת התורה שייכת לכל, מצד נותן התורה. ובאמת מצד עם ישראל, הקדוש ברוך הוא ברא את עם ישראל כמקבלי התורה, אבל יש להם תחנה גדולה, יש להם תכונה נשמתית של עצמם. אבל יש גרים, והגרים אין להם אותה הכנה, אבל הם מטפסים אל התורה מכוח באמת אותה מציאות של הדבקות בתורה, לפי המהר"ל. לפי הכוזרי זה דרך הדבקות בעם ישראל, אבל המהר"ל פה בנקודה הזאת מדבר על הדבקות מצד התורה. מצד שדווקא אדרבה, כל כך זה לא טבעי כל המציאות, צריך לאחוז משהו מעל הטבע של המציאות. ואז מהמקום הזה בעצם דווקא יש צד שהגר קולט יותר מעם ישראל. כי דווקא הוא שהיה צריך כל כך להתאמץ על התורה ולהגיע לאלוקות, לא דרך עם ישראל, זוכה להגיע למדרגה גבוהה יותר מאשר ישראל בבחינה הזאת, כן? שהוא שייך בעצם לא לשון הקודש, הוא שייך לשון התרגום, הוא שייך לעולם עליון, הוא שייך בעצם לאות ה', הוא בעצם שייך למציאות מסוים. רגע, המהר"ל, הרגע אמרת לנו שהגויים בכלל, אתם קוראים אדם, ומות העולם קוראים אדם. והגר בעצם, פתאום אתה רואה שהמציאות היא בעצם צדדים שונים. מההיבט של המקבל, של מי שיש לו הכנה, של אומה שיש בה הכנה לאלוקות, זה עם ישראל. בסדר? יש דרכים נוספות להגיע אלוקות, ודווקא כשאין את ההכנה, אתה צריך להתחשב, אתה לא גדל בחמה, אתה גדל במדבר. אז אתה צריך, הפוך, התורה ניתנה במדבר. אתה צריך להתחשל ולעבור הרבה הרבה קשיים של המדבר, ולהיות כל כך צמא ולשאוף את המים, השורשים הכי עמוקים של המדבר, כדי למצוא את המקור מים. וכשאתה מוצא את זה, יש בחינה שאתה מגיע למקום מאוד מאוד עמוק, שדווקא אתה מודיע את מדרגתה העליונה של התורה. בסדר? מדהים. ואז אתה מקבל תמונה שהיא בעצם הרבה הרבה יותר רחבה. בסדר? איך היא משלימה? וגם במקום של אוקיי, אז הקדוש ברוך הוא ראה את ישראל כהל התורה, אז קודם כל זה לא גאווה שלנו, זה הייעוד שלנו, זה לא גאווה, זה לא בזכות מעלתנו, זה אין מה להתנשא על אף אחד, זה פשוט הייעוד שלך. רגע, אבל אם עכשיו זה אומר שאחר לא יכול להגיע, יש הרבה דרכים למקום איך להגיע, כן? לכן פרשת יתרו, פרשת יתרו היא פרשת מתן תורה. ועכשיו רק בסוגריים, דעו לכם שהרבה מאוד סוגיות לומדים בבתי מדרש ולא עושים את המערכות, ואז אדם לפי מקבל רכיב מסוים מהפאזל, הוא בטוח זאת העמדה. ואז באיזשהו מקום, מה קורה? אני אתן לכם דוגמה. כשאני הייתי בגיל שלכם, בכלל לא היה דיון כל כך בעולם על הנושא של מעמד האישה. בסדר? וגם לא היה דיון כל כך של היחס לגוי. ואז הרבה מהר"נים שמדברים שהאישה היא חומר והאיש הוא צורה, שוב הרבה, לא כל המהר"לים, כי שוב כשרואים את המערכה, רואים את המהר"ל למקומות אחרים, מקבלים שוב את התמונה. ובשיעורי אור הבית עסקנו בשיטת המהר"ל על איש ואישה, זה לא עכשיו. אבל, זה פעם אנשים לומדים, וזה אז לא היה פשוט הדיון. אנשים כאילו קיבלו את העמדה הזאת שאישה היא כך ואיש זה ככה. פתאום הגיע בעולם פעימה אלוקית של ביאור איש ואישה, שיש בה מצד אחד גרעין אמיתי של מתברר משהו בעולם, מצד שהיא תמיד אסור ליפול במה העולם אומר, מה העולם צריך נחשב אצלו, ואז ישר את הקו עם העולם. יכול להיות שהעולם אומר והעולם טועה. כל דור וחצי מתחלפים, כל דור מתחלפים אג'נדות בעולם. ודבר אלוקים נקום לעולם, צריך בגלל שהעולם אומר להגיד זה נכון. אבל הרבה פעמים יש נקודת ביאור אמיתי שבעולם היא נקודה אלוקית שמתבררת. ואז אתה רואה, מסתכל לאור התורה, רואה מה היחס של התורה. מה התורה אומרת על מעמד האישה? מה התורה אומרת על היחס בין ישראל ומאותו עולם? אבל כשלא עוסקים בבירור הזה קוראים שני דברים לא טובים. או דבר אחד, שיש אנשים שרואים רק מקורות מסוימים ולא את התמונה של המכלול, ומקבלים עמדה שהיא לא נכונה, ואז לפעמים אחרי זה מופיעים בעת עמדה שהיא מנותקת ממבט רחב יותר, ואז היא מופיעה משהו שקרי. הנה, אבל נאמר, אבל בסוף לא רואים את המכלול, ואז מקבלים עמדה שיכולה להיות מזלזלת בגרים, או עמדה שיכולה להיות לחלוטין אומרת לגויים אין שום צד של שייכות. כן? והטעות השנייה שיכולה להיות זה אנשים מהכיוון הפוך, שכם טובים, ככה חזל אמרו, ככה מרל אמר. אז בעצם קצת התבגרתי, יצאתי לעולם הגדול, שמעתי שאלות מוסריות מאוד קשות, ובעצם אני אומר לעצמי, תשמע, כל מה שמרל אומר, זה מאיזו תפיסה של פעם, שבעצם אתה מאוד 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 גזענית כלפי אנשים אחרים. בשני המקרים פספסת. בשני המקרים פספסת. בשני המקרים טעית. המרל הוא גדול משמשם של חזל. וברגע שאתה יותר מעמיק ורואה את התמונה של המכלול של הדברים, אתה מקבל עמדה יותר נכונה. שבאמת יש צעד שמצד קבלת התורה, מצד הכנה לקבל את התורה, מצד הכנה לקבל את הקדושה. העם הזה לאורך דורות, זה העם שעשה את המהפכה בעולם של דעות, שהביא אותו איזן. זה העם שנאמן לתורה שלו עם כל המציאות של דורות שלמים שלא היה, כמו אצל אליהו, כמעט לא נשארו עובדי השם, אחרי הכל, באיזה רזולוציה אנשים מקמים תורה ומצוות וקשורים אליה אחרי 3,800 שנה, אין דבר כזה בהיסטוריה. ומצד שני, יש בחינה אמיתית של כוח הבחירה. בעצם הגר שבוחר בתורה ועמל עליה ומתאמץ עליה, יש צד שהוא מגיע דווקא מכוח בחירתו להבנה מעמיקה של התורה העליונה שהיא מעל המציאות כולה. והדברים האלה ביחד יוצרים מרקם שלם. וביחס לגוי, מצד אחד אומות העולם כאומות, כאדם פרטי ואדם יכול להתגר, אבל כאומות העולם, מצד אחד אין את אותה הכנה של ישראל, ומצד שני, יש צד שהתורה שייכת לכל האומות. אז כבר יש פה איזו נקודת ממשק שגם יכולה להיות כבר איזשהו פתח של מה כן אומות העולם מקבלים. וברגע שרואים יותר, שוב לא ראינו את כל המקורות במערל, כי זה לא הנושא שלנו, רק נתתי דוגמה להרחבה. וזה כלל נקוד בידכם בכלל בגישת לימוד כל הספרים, אבל עכשיו במערל, בפרט במערל. תמיד שנפתחים סוגיות כאלה, לבוא ולחפש ולראות את כל מכלול המערכה. ואז מקבלים בעצם את התמונה היותר שלמה על הדברים. טוב, וואו, עבר הזמן, לא שמתי לב, מתחילה. יופי, גמרנו את פרק א', אנחנו ביום רביעי.